ערב טוב לכולם ולכולן. אני אפתח כמו שאני פתחתי את כל השיעורים במהלך היום. היה מן הראוי היום לעשות שיעור לקראת חג החנוכה, אבל אין לי כוח, זאת אומרת, נמאס לי. אני כבר שבוע מדבר על חג החנוכה, ויש עוד שבוע לפניי, אז החלטתי שהיום בכל השיעורים אני מלמד כרגיל, לא מעניין אותי שום דבר. אז גם היום, למרות שממש אנחנו עוד יומיים חג החנוכה, ומתבקש לדבר על נרות החנוכה, מכבים וכו', אנחנו בכל זאת נדבר על דעת אלוהים, ובאיזושהי צורה ננסה לחבר את זה גם לחג החנוכה, ושלא נרגיש לא בסדר. אז הנה, אנחנו מאמר דעת אלוהים, אני כבר לא זוכר איזה מספר שיעור זה, אבל הרעיון, אנחנו כבר די מתקדמים במאמר, אפשר להגיד שאנחנו קצת כבר מתחילים להבין את הפואנטה. הרב, מאמר דעת אלוהים, הוא מסרטט לנו כיוון חשיבה חדש ביחס לאלוהים, איך יודעים את אלוהים. וכאן אומר הרב, בניגוד לכל התפיסות הרגילות, גם הדתיות וגם החילוניות, שתופסות את אלוהים כאובייקט חיצוני לנו, כמציאות חיצונית לנו, ואז ממילא האדם נמצא כל הזמן בעימות, כן? בהתנגשות בינו לבין אותו כוח חיצוני שרודה בו, ועכשיו השאלה, הוא מחליט לקבל אותו והוא נהיה דתי, או שהוא מחליט למרוד בו, או שהוא נהיה חילוני, אבל עדיין מערכת היחסים היא מול משהו שהוא לא, שהוא מחוץ לאדם. אומר הרב, אנחנו מתייחסים אל אלוקים לא מצד האובייקט, זאת אומרת, לא מצד האובייקט שלו, אלא כפי שהוא מתגלה בחיים שלנו, מצד הקליטה הסובייקטיבית שלנו. ואז ממילא, אנחנו מתייחסים לאלוקים שחי בתוכנו. שוב, אלוקים עצמו הוא באמת חיצוני לנו, הוא באמת מעל ומעבר לכל השגה. אבל הדרך החיבור שלנו, הדרך שלנו לדעת אלוהים, כן, להתחבר עם אלוהים, זה על ידי כך שאנחנו סופגים את הגילויים שלו, את מה שקרה, האידיאלים האלוהים, זאת אומרת שאנחנו רואים את הגילויים פה במציאות, ואנחנו סופגים אותם בחיינו, ועל ידי כך אנחנו חיים את אלוהים. וזה הדגל, גם מי שלא לגמרי סגור על הפלסוף, מה שחשוב זה הנגזרת המוסרית. בן אדם אמור ליצור חיים, לא שהם נמאחים מפני איזה גודל ששולט עליהם, מפני איזה אלוקים ששולט עליהם, אלא אמור לחיות חיים מלאי גודל בתוכם. את האדם עובד אלוהים על פי תפיסת הרב, בדעת אלוהים צריך להיות אדם מלא עוצמה, מלא כוחות, שכל לגימה מהחיים הוא לוגם בשמחה, וכל זווית בחיים ראינו בכל פרט, הוא רואה בו את הנקודות העליונות והגדולות, ו... זוהי דעת אלוהים, ושם אנחנו מדברים. והרב גם חילק, אני אומר פה עוד הערה, בין מחשבה בוגרת למחשבה ילדותית, כך הוא מכנה את שתי התפיסות הללו, שהמחשבה הילדותית זו אותה מחשבה שמנסה לתפוס את אלוהים, ולכן הוא תמיד נשאר חיצוני לה, לבין המחשבה הבוגרת, שמבינה שהיא לא, העולם לא תופסת את אלוהים עצמו, אלא רק את גילויו, וממילא היא הולכת ומתחיה מאלוהים, והאלוהים לא משביט אותה. אחרי שדיברנו על כל המהלך הזה, הסברנו מה קורה כאשר אדם לא חי בצורה כזו. כאשר אדם באמת מסתכל אלוהים בצורה ילדותית, ואלוהים מאיים עליו, אז הוא מחפש דרכי מילוט. כי האלוהים הזה כל הזמן יושב לו על הראש ומעיק עליו. אז שתי דרכי המילוט ראינו, זה או לפתח עבודה זרה, זאת אומרת למצוא איזה ערך מוגבל בחיים ולהתמסר אליו, ולסתום את עצמנו מפני החיים האינסופיים שקיימים בעולם, או יותר גרוע, כפירה, שאדם מנסה, שזה כמובן דבר שלא מצליח, אבל מנסה להדחיק את זה שיש אלוהים, ולהתמקד רק בקיום העכשווי של החיים, דבר שכמובן יש לו תפוגה. השלב השלישי, שאיתו התחלנו כבר שבוע שעבר, אומר הרב בסדר, אחרי שהבנו שהמטרה שלנו היא לחיות את אלוהים, ולחיות את אלוהים זה בעצם לחיות את החיים בשיא עוצמתם וכולי, איך עושים את זה? זאת אומרת, הבנו, אני, המטרה היא לא להיות מדוכאים, לא לצמצם את הכוחות, לתת להם ללכת ולהופיע מתוך הבנה שזה דבר השם. אבל מי אמר, איך עושים את זה? מי אמר שהדרך לחיות את החיים זה מה שאנחנו מכנים תורה ומצוות? אולי הדרך לחיות את החיים זה לשבת כל היום רגל על רגל ולעשן סמים. אולי הדרך לחיות את החיים זה לקפוץ מהגג. זאת אומרת, ברור שישנו איזה סדר שהחיים מופיעים בו, כי אנחנו רואים בעולם הטבע, שאם אנחנו עושים פעולות מסוימות, הן ממיתות את החיים. כמו שאומרים, אם אני קופץ מהגג, אז זה גם פעולה של חיים, אבל זו פעולה שגורמת להרס של חיים. ולעומת זאת, אם אני, לא יודע, אוכל, אני מקיים את גופי, אז זה ברור שזה פעולה שמוסיפה חיים. אז יש, אי אפשר להגיד תחיה את החיים איך שאתה רוצה. יש איזה סדר מסוים שהחיים מופיעים בו. מהו הסדר הזה? איך אדם יכול למצוא מה הדרך לחיות את החיים בשיא עוצמתם? וכאן התחלנו לדבר, הרב פה זורק ישר את המושג, אבל אנחנו התחלנו לתאר אותו קצת בעל פה, ונקרא את זה שוב, סתכלו בעמוד, מחוק לי למעלה, איזה עמוד זה יוצא? קוף למדבט, קוף למדבט, בפסקה שמתחילה במילים, דעת אלוהים שבדרכי השם. בסדר? יש לנו, נכון? בדף, מי שקראת במחשב, זה נמצא ב-PDF מצורף, או בשיעור הזה, או בשיעור שעבר. דעת אלוהים שבדרכי השם הניסאים והנצחים, העומדים מעל לכל גבול, לכל מסגר של זמן ושל מקום, הם שוללים את ההכרח המכוער והנשפל של העבודה זרה, ואת החולי והבוז ואת האפיסות של הכפירה והספקנות. אמרנו, כאשר אדם הוא חי את דעת אלוהים, לא עולה בדעתו להתמסר לעבודה זרה, כלומר לא עולה בדעתו להסתפק בשום ערך מוגבל, אלא הוא רק מחפש את ה... שלמות שאין לה סוף ואין לה שום הגבלה. מצד שני, הוא גם אין לו אבא אמינה, אין לו אפילו חשיב, אין לו מחשבה להסתפק בחולי בוז אפיסות של כפירה וספקנות. להגיד שאין גודל החיים ומה שיש זה רק קיום מחשבי, זה בוודאי שלא שייך. אבל, כמו שאמרנו, בסדר, אז אני מחפש לחיות החיים, איך אני עושה את זה? אומר רב, תשים לב. כשהם, כן, הם הכוונה היא דרכי השם הניסיים והנצחיים, זורחים בלאום שלם, בעם שלם, בכל מילואו, בהווייתו ותולדתו, בנטיית גזעו ותפארת אבותיו, עד שהוא מוצא בקרבו את החשק והעוז של ההשוויה וההתאמה למרומי האידיאלים האלוהים, עד שגם מה שאותו עם מרחיב את עצמותו, את מקומו בעמים ובעולם, בתוך תוכה של נטייה זו, תשכון השאיפה האידיאלית של כל מה שהוא טהור וזך, של כל מה שהוא דעה ויושר, עד שהדרך הנצחית צלולה לפניו ללכת מחיל אל חיל, עם כזה לא יוכל לעולם לשאול מה מטרה יש במציאותו, ולא יוכל מעולם להיוואש מגדולתו ותפארתו, מעוזו ונצחו, הוא רואה את אורך ימיו בפניו. אומר, אנחנו מחפשים את הדרך לחיות את החיים. כשאדם מחפש לחיות את החיים, מה הוא מחפש בעצם? הוא לא מחפש פילוסופיה. זה הדגש שצריך כבר להבין מתוך כיוון המחשבה שהרב מסרטט פה במה. אם אתה מחפש איך להידבק באיזה כוח חיצוני, באיזה אלוקים, איזה ישות שנמצאת אישה, אז אתה באמת מנסה למצוא איזה חשיבה שכלית, שתראה לך איפה המגע, איך אני מצליח מתוך החיים שלי ליצור חיבור עם הכוח הזה שנמצא למעלה. אבל אם אתה מבין שאתה מחפש את אלוהים שנמצא בחיים, אז ככל שאתה תמצא חיים גדולים יותר, ככל שתמצא פה בעולם הזה עוצמה, כן, יותר גדולה של חיים, זאת אומרת שאלוקים יותר מופיע בה. חיפוש האלוקים של האדם המאמין בתפיסה היהודית, בתפיסה הישראלית, זה לא חיפוש של הדת סלש הפילוסופיה החכמה ביותר. וזה הרבה אנשים משקיעים המון אנרגיה, לנסות להשוות, והם אומרים ככה, והם אומרים ככה, ומי יותר צודק וכולי. זה גם איזושהי דרך, אבל אתה איך אומרים, אתה מחפש רחוק ומפספס את המטבע שיש לך מתחת לאף. אתה לא אמור לחפש עכשיו איפה יש את הפלספנים הכי גדולים. אתה צריך לחפש איפה יש את האנשים שחיים בעוצמה הגדולה ביותר. או אמרתי כבר אנשים. איפה אנחנו מוצאים את החיים העוצמתיים ביותר? ואם אנחנו מחפשים חיים עוצמתיים ביותר, איפה מקום שמכיל בקרבו את נטיות חיים יותר ויותר גדולות, דבר ראשון, בתוך המציאות שקיימת בעולם הזה, אנחנו רואים שהחיים מופיעים במדרג שונה. זאת אומרת, יש חיים בצורה דומם, יש חיים בצורה צומח, יש חיים בצורת חי, ויש חיים בצורת אדם. זאת אומרת, יש מדרגות שונות בחיים, שכל מדרגה היא יותר איכותית מקודמתה. בצומח יש גם את החיים של הדומם וגם תוספת של צומח. בחי יש גם את המרכיבים של הדומם, גם מרכיבים של הצומח וגם מרכיבים של חי. בבן אדם יש גם דומם, גם צומח, גם חי וגם מרכיבים של שכל ותבונה או איך שלא נגדיר את המדרגה האנושית. כלומר, אם אתה מחפש את המפגש עם אלוהים, אתה צריך ללכת לבני אדם. כי בני האדם הם יצורי החיים הכוללים ביותר, העוצמתיים ביותר. עד כאן? שוב, כל מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים למצוא את יצור החיים הגדול ביותר, העוצמתי ביותר, המכיל ביותר שקיים בעולמו של הקדוש ברוך. אז השכל הישר מוביל אותנו, ההתבוננות הישרה מובילה אותנו לבני האדם. עכשיו, בתוך בני האדם גם יש לנו מדרג, כי בני האדם פרטיים הם מוגבלים, הם חיים זמן מוגבל, יש להם יכולות מוגבלות, השפעה מוגבלת. אם אנחנו מחפשים בתוך בני האדם יצור חי שהוא לא מוגבל, זאת אומרת, יחסית כמובן, אנחנו נלך ונמצא את המושג שנקרא עם, או תקראו לזה חברה אנושית. עם, לאום, זה לא אדם פרטי, זה חברה אנושית, חברה של הרבה בני אדם, שהיא חיה להרבה זמן. כי למרות שנפטרים בני אדם, קמים אחריהם שממשיכים את אותו אורח חיים לאומי. אז כשאנחנו מחפשים את המפגש עם אלוהים, אנחנו צריכים ללכת למישור הלאומי, לחפש בין העמים, מבין החברות האנושיות על פני הקוסמוס, על פני הגלובוס ליתר דיוק, לחפש איזה חברה אנושית היא חיה את החיים העוצמתיים ביותר. וכאן אומר הרב, כשאנחנו מסתכלים על זה, אז מביק לנו באופן חד וברור עם ישראל. כי עם ישראל זה עם שהוא עתיק יותר מכל העמים, חורז את ההיסטוריה בכל מובן שהוא, ובעל השפעה אדירה בתוך עיצוב התרבות האנושית. והשאני מחפש את החברה האנושית המפותחת ביותר, כן? החברה האנושית ששורדת הכי הרבה זמן, שמשפיעה הכי הרבה, שיש לה יכולות הכי הרבה, אנחנו הולכים ומתכווננים על עם ישראל. ואז אנחנו מגיעים בעצם, סוגרים את המעגל. בשביל להתחבר עם אלוהים, קרי, בשביל לחיות את החיים בצורתם העוצמתית ביותר, אנחנו מתחברים לעם שחי בצורה העוצמתית ביותר, שזה עם ישראל. אתה רוצה לי, כמו אמרתכם, המדרש שסיימנו אותו את השיעור שעבר, ישראל קודשה בריחו ואורייתא חדם. אתה רוצה להידבק באלוקים בעולם הזה? תידבק בעם ישראל. עכשיו, אנחנו נלך, הרב יסביר בהמשך, שאם אתה מבין שעם ישראל זה המגע שלנו עם אלוקים, אז בוא תנסה להבין מה זה להיות ישראלי. אז להיות ישראלי, אפשר כמובן להסתכל על זה שלהיות ישראלי זה לשתות בירה מכבי, נכון? היה כזה פעם פרסומת. או להיות ישראלי זה לקרוא את העיתון של המדינה. או להיות ישראלי זה לשרת בצהל. או להיות ישראלי במשמעות העמוקה זה לנסות לזהות מה דפוס החיים שחורז את עם ישראל לדורותיו. לא רק לאיזה דור אחד או יותר מזה, אלא איזה דפוסי חיים, איזה אורח חיים עם ישראל לאורך אלפי שנים מקפיד ומתמיד בהם. אורח החיים הזה הוא יהיה המדד שלנו איך לחיות בצורה הטובה ביותר. ואורח החיים הזה נקרא תורה ומצוות. הלוגיקה פה היא ברורה. כן. מה זה? בסדר. אז היום אנחנו לא נסביר שיש עכשיו בעם ישראל יש תקופות מסוימות שבהן פחות מקפידים על אורח החיים הזה, אבל אנחנו אומרים, בוא תסתכל לפרספקטיבה של דורות, מה מתמיד ומה לא. ואתה יכול להגיד, תשמע, אורח החיים שעכשיו חלק גדול מעם ישראל לא מתנהג על פיו, זה משהו חדש, שהוא לא יחזיק מעמד עוד 100 שנה. איפה אני יודע את זה? כי זה עומד מול אורח חיים שכבר מחזיק ממש 3,000 שנה, ואגב, במקרה שלנו, אתה כבר רואה, אחרי 100 שנה של שליטה חילונית, אתה כבר רואה שעם ישראל, מה שנקרא, כבר מתחיל להתנער ולחזור אל אורח חיים המקורי. אני מדבר שחלק תמיד נשאר, אבל גם אותו חלק שלו. בסדר, לזהות מה דפוס החיים הלאומי של עם ישראל, זה נושא ארוך, אבל להבין ששם אנחנו מחפשים. כן. ככל שתתחבר יותר לאומה הישראלית, ככה יותר תתחבר לאלוקים, כן?
אוקיי, אבל הדבר השני, בדרך כלל רוב האנשים, מתי שהם חושבים אלוקים, מדברים רק אישיות, אישית, שהם...
זה מה שאמרנו. אמר שצריך לצאת מזה. אם אדם באמת תופס את אלוקים כאיזו ישות חיצונית לו, אז אתה צודק, אומר, מה אכפת לי מה קורה בעולם הזה? להפך, אני מנסה להתנתק מהעולם הזה, והפוך, אני צריך להתרחק מהמקומות שמשדרים עוצמות חיים, ואני צריך לצאת נגד עם ישראל, ולהילחם נגד כל המקומות, כי כל המטרה זה להיות נזיר ופרוש, ולאט לאט יוצא. אם אדם תופס את אלוקים כישות חיצונית, זאת אומרת, לא שייכת לעולם הזה, אז איך אני מתקרב לאלוהים? יכול שאני מתנתק מהעולם הזה. אם אתה מבין, אם אתה מתכוון שמתגלה בתוך האומה למה שאנחנו מתכוונים, אז סבבה, יכול להיות. אני אומר, אם אתה מבין שהאלוקים, איך המגע שלך עם אלוקים, זה השאלה. האם המגע שלך עם אלוקים זה לצאת מהעולם הזה, או המגע שלך לאלוקים זה להעצים את העולם הזה? וכאן התשובה היא, המגע שלך עם אלוקים זה להעצים את העולם הזה, בהערת סוגריים, שלמרות שלפעמים חלק מהתהליך זה להתרחק קצת ולפרוש מהחומר. כן, הנה אתה רואה האבות, הנה אנחנו נמצאים בפרשיות, נכון, תקוע עכשיו את פרשיות בספר בראשית. איך האבות מתוארים, אברהם, יצחק ויעקב? מתוארים יפה, אתה רואה שהם לא, בדיוק, הם לא מתוארים כאנשים פרושים שישבו כל היום ועשו מדיטציה. בדיוק הפוך, אמת שהם מקנה, כסף, זהב, מלחמות, מאבקים פנימיים, אתה רואה שיש שם גם משפחתיות מאוד תוססת, נשים, גברים, כלומר, אתה רואה שהחיים פיעמו שם במלוא העוצמה, וזה היה מגע עם אלוהים. מבין? זה נביאי ישראל, זה עם ישראל במציאותו השלמה, בימי מלכות שלמה, מלכות דוד, ולשם אנחנו שואפים. אתה מבין גם שזה שעם ישראל חוזר לארצו ומחדש פה מחדש את הממלכה. כן, אני למשל דוגמה. אז תראה, אני לא יודע לתת לך עכשיו השלכה ישירה בדיוק, אבל בגדול, זה שאתה למשל עכשיו עוזר לבניין עם ישראל פה עכשיו בארץ ישראל, בסדר? בצבא, כלכלה וזה, זה להופיע את אלוקים. וזה שמשל אתה בחיים האישיים שלך מוציא את הכישרונות שלך, הכוח אל הפועל, בצורה נכונה, מתוך הדרכה של תורה, כמו שאמרנו בסדר מסוים. זה סוג של חיבור עם אלוקים. אם אתה לומד אותה, נסה להילחם נגד הכישרונות שלך, ונגד הנטיות שלך, וזה, אז זה לא טוב. אתה ממעיט את גילוי אלוהים בתוכך. אז כמו שמעתי, גילוי אלוקים זה ככל שתופיע יותר את החיים. זה גילוי אלוהים. עכשיו, איך עושים את זה? זה נושא ארוך. מה? כן, בתיאוריה כן, גם הדברים הגשמיים. רק, ואני מסייק פה, שלא יהיה פה טעות, בגלל שאנחנו מאוד אחוזים בחומריות, בצדים הגסים שלה, הרבה פעמים מה שאנחנו קוראים, חיים ועוצמה, זה בעצם יצר, מה שאומרים יצרה. אז פה האדם עובר תהליך ארוך, שהוא לומד תורה וכו', והוא מברר שלפעמים משהו כל כך רצה, זה שעכשיו רצה גלידה, זה לא עכשיו מתחבר עם אלוהים דרך הגלידה. למרות שבעומק העניין, גם בגלידה יש שורש אלוקי וכו', בעיקר עם בן דן ג'ריס, הקשר כמובן, עם חלב ישראל וכו'. אבל ברור שעכשיו הרצון שלי לגלידה, הוא מתחיל מהיצריות הפשוטה. אני רעב, אני מרגיש ש... זה גם חלק מהחיים, אבל אל תהפוך את זה עכשיו לחיבור העליון של אלוקי. זה חיבור, מה שנקרא, ברמה נמוכה. ופה לפעמים אתה צריך להתגבר, למשל יום כיפור, אתה תתגבר עכשיו על הרצון לאכול גלידה, ותמעיט קצת את החיים, כן, בזה, כדי להופיע את המימד הרוחני שהוא זה שיקדם אותך יותר. זאת אומרת, חלק מהתהליך להתחבר עם החיים הישראלים, זה גם לפעמים לצמצם את החיים. זה לא סותר למה אנחנו שואפים. השאיפה, כן, לטווח ארוך, זה לחיות את החיים במלוא עוצמתם. יכול להיות שאדם בעולם שלנו עכשיו 80 שנה יצטרך קצת לבאוך את החיים שלו. אדם מאוד, יש לו כישרונות אדירים לאומנות, אבל הוא רואה שהאומנות מביאה אותו לצדדים אפילים, כן? לצדדים גסים ונגד ההלכה וכו'. אז הוא יחסום את עצמו. הוא לא עכשיו יגיד, טוב, אני מופיע את דעת אלוהים. כי לא, כי אתה מופיע פה משהו שמאשך לצד הנמוך. אבל באידיאל, אדם שיש לו כישרון עם אומנות, הוא אמור להתעלות עד שהוא יהיה כמו בצלל. זאת אומרת, שיקח את האומנות ויופיע בה את הקודש העליון ואת התתה. נכון. לכן אמר...
זה משהו שחל אחרי שהשיעור,
אתה צודק. אני, טוב שאתה מעלה את זה, ואני חוזר ואומר שוב, מאמר דעת אלוהים, מאמר דעת אלוהים, סלש, מאמר איסורים ומרקים, שלמדנו אותו בסדרת יסודות האמונה, הם לא ליישום מעשי מיידי. הם עקרונות רוחניים שנותנים לאדם איזו שאיפה גדולה, שהוא מבין לאן הוא צריך לשאוף, וזה משפיע קצת בתוך החיים שלי עכשיו. למשל, דוגמה שאני אוהב תמיד לבוא, בן אדם צריך עכשיו לבחור איזשהו מקצוע בחיים. מי שתופס את אלוקים כישות רוחנית, והמטרה שלי היא רק להידבק ישות רוחנית, אז יש לו רק מקצוע אחד שהוא יכול לעבוד, להיות רב. רק להיות כאילו אדם שמתעסק ברוחניות. וזה השאיפה, שכולם יהיו רבנים, ומי שלא יכול להיות רב, אז טוב שיהיה שוחט, ומי שלא, שיהיה סופר סתם, כאילו רק יתעסק בדברים שקשורים לעולם הרוחני. שחיטה זה לא בדיוק, זה בדיוק עולם רוחני, אבל זה שייך באופן ישיר למצוות. וזה כבר בעולם הזה, כבר בדור של, זה גישה לא טובה. כי זה, בן אדם מועך את עצמו. ולא יכול לחיות ככה, מי שלא מתאים לזה. אבל מי שמבין את מאמר דעת אלוהים, למשל, אז כבר היום הוא יכול להגיע להחלטה שאחרי שאני מתמלא בתורה וקשור לתורה, כל אחד לפי עניינו, אז אני עכשיו מזהה כישרון שיש לי, שהוא כמובן מתוך הלכה ומתוך תורה וכו', לצורך העניין להיות מייבא משקפי שמש ממיקרונזיה עילית. בסדר? יש מקצוע כזה. מלייבא משקפי שמש, אז בן אדם הולך עכשיו לעשות את המקצוע הזה, לא מתוך איזו תחושה תסכול, שאני וואלה נכשלתי ואני לא יכול להיות רק רוחני הזה, אלא אדם הולך עכשיו ועושה את המקצוע הזה מתוך שמחה. שהוא נפגש עם אלוקים בזה שעכשיו הוא עוסק במסחר, מביא משהו שמביא תועלת לבני האדם, עם שקפי שמש מביאים תועלת לבני האדם, תלוי איזה דגם וכו', והוא עושה את זה במחיר הוגן ובסחר הוגן ונותן פרנסה ונותן אג'נדה, כן, אז הנה הוא כבר עכשיו, יש יישום מעשי קצת למאמר דעת אלוקים. כן, בוודאי, זה בכל דרך אחד דעו, רק אני אומר, צריך להיזהר. אנחנו היום יכולים ליישם את זה ברמה כללית בחיים, לא ברמה פרטית. כמו שאמרתי, ברמה הפרטית שאתה קם עכשיו ואוכל גלידה, אתה לא בכל דרך אחד דעו. אני עכשיו מופיע, אוכל את הגלידה בצורה הטובה ביותר, האיכותית ביותר. בן אנג'ריס, כן? וכולי. לא, אתה ברור שאתה עכשיו מתעסק בצדים האלה, זה חלק מהצדים החומריים שדווקא יש עניין שכן קצת תתגבר עליהם. אבל בהחלטות עקרוניות של החיים, למשל בחתונה, גם מי שינסה להתחתן בצורה שהוא לא אוהב את בן סלש בת זוגו, כן, בן לא אוהב את בת זוגו ובת זוגו לא אוהבת את בן זוגה, כן, שלא יהיה פה טעויות. אז והוא אומר, טוב, מה אכפת לי, העיקר שאנחנו מתחברים מבחינה רוחנית, העיקר שאנחנו שנינו שואפים לעבודת השם, אנחנו לא אוהבים אחד את השני, לא נמשכים אחד לשני וכו'. זה דבר שהוא גם נועד לכישלון והוא גם לא נכון. ברור שאדם צריך, עוד מעט, אבל אם אדם אומר, כן, זה המטרה, להיות רוחני, מה אכפת לי, 70-80 שנה בעולם הזה, אלא נסבול, העיקר שנקיים מצווה. אבל אם אדם מבין שלו, שיש דעת אלוהים, והוא צריך לחיות בעולם הזה, אז גם היום הוא ינסה, במידת האפשר, לחפש את החיבור החיים עם בת זוג. גם ברמה הגופנית, גם ברמה הנפשית וכו'. כמובן, הכל במינונים ובשאלה של רווח והפסד, אבל זה הכיוון. כן. נכון. העמים שנכחדו, אז הם הוכיחו שהם לא מופיעים מדעת אלוהים. אבל עם ישראל לא נכחד. מה? לא, רק ניסיתי להראות שאנחנו יותר טובים. אז זהו. זהו.
זה בשאלה.
לעת עתה. בסדר, אבל לעת עתה, עם ישראל זה הדבר הכי כללי בעולם. כי עכשיו יש לך פרספקטיבה היסטורית של אלפי שנה. מה? לא יודע, אני מדבר עכשיו. לעת עתה, עכשיו שאני מחפש את הדרך לדבק עם הקדוש ברוך הוא, יש ביטוי, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. לא יודע, אולי הקדוש ברוך הוא יחליט, לא יודע, לבטל את עם ישראל. לא, כי זה לא רלוונטי, אתה מנסה לדון במשהו שאין לך שום כלים לבדוק אותו. במציאות הנוכחית, איך אתה מחליט החלטות בחיים? שאין עברות. עכשיו אני מחפש מה נקודת החיים הכללית ביותר במציאות. כשאני מסתכל עכשיו על העולם, על ההיסטוריה, על האנושות וכולי, אני רואה מולי עם, מציאות אנושית, אדירה, שחורזת את ההיסטוריה, משפיעה וכולי וכולי וכולי, יותר מכל דבר אחר, אז עכשיו אני מדבק בה. בסדר, זה היה, אז שאתה יכול בתוך פרספקטיבה היסטורית להבין שיש פה גם נפילות, אבל עדיין זה לא סותר את המגמה הכללית. ומתוך המגמה הכללית אתה גם תסביר מה התפקיד של הנפילה, שתפקיד של הנפילה הייתה לעלות וכולי. אבל אתה...
זה לא מחזיק גם עובדה, שזה גם הרבה שאתה לא
מחזיק. טוב, אז...
אולי כולה להיות בעסק הראשון.
לא הבנתי.
עצם זה שאתה שואל זה גם...
מה פתאום החילון היה לפני, להפך, שואה באיזשהו מקום יצרה תהליך תשובה בעם ישראל למבט ארוך. תמיד היה את תפיסות החילון, אז מה? אבל אם בן אדם, עוד פעם, נכון, הייתה שואה, דבר היום ונורא, יש פיגועים היום ונורא, כמו שבן אדם גם בחיים שלו יש עליות ונפילות. אבל עדיין, עם כל השואה בזה, עם ישראל שרד, לא? עם ישראל חוזר לארצו. צריך להיות מאוד, מה שנקרא... מאוד כהי חושים בשביל לא לזהות פה את הקו הנצחי שחורס בהיסטוריה של עם ישראל. אין דבר כזה במציאות. אמין, עם ששורד אלפי שנים, שומר על התרבות הייחודית שלו, חוזר לארץ שלו לפי ההבטחה של הנביאים הקדומים שלו, וכל המשברים הכי איומים לא שוברים אותו, רק הפוך בפרספקטיבה, כבר של 50 שנה אתה רואה איך זה רק יצמיח אותו. עם ישראל ניצב בגלל שהקדוש בחוש. עם ישראל ניצב בגלל שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, אנחנו שם מתרגמים, מה זה הקדוש ברוך הוא שומר עליו? לא שיש למעלה איזו ישות כזו שעושה, מפזר תפקת קסמים, אלא ישנה עוצמת חיים אלוקית, נצחית בתוך העם הזה, ששורדת כנגד כל דבר ומנצחת כל דבר, שהוא נצח. בסדר? תלמד היסטוריה. אתה רואה את עם ישראל שהוא עשה. תראה, היסטוריה. נראה פה על דברים שהם קווים מאוד בולטים בהיסטוריה. לא צריך להיות היסטוריון בשביל זה. טוב, תסתכל עכשיו. תסתכל על המציאות האנושית הלאומית. אתה רואה, עם ישראל זה פנומן. תופעה מפליאה, שאף אחד לא מכחיש אותה. יש פה איזה משהו שחורס את ההיסטוריה. כשרוב האנשים בכלל לא מבינים מה הם מחפשים, אתה מבין, זה עיקר הבא. שאומרים, אני מחפש מגע עם אלוהים, מחפש שזה מישהו שהוא דיבר עם אלוהים. וכאן, כל אחד, הוא אומר שהוא דיבר אלוהים, הוא אומר שהוא דיבר עם אלוהים, הוא אומר, לך תוכיח. הם אומרים שלפני 2015 שנה דיבר אלוהים עם ישו. הם אומרים שלפני זה דיבר אלוהים עם מוחמד. זה אומר היום שהיה לו גילוי בקט במניסוטה בארצות הברית שאלוהי דיבר אותו. מאיפה אני יכול לדעת? אנחנו באים ואומרים, זה לא מעניין אותה. אנחנו מחפשים מה שניתן לראות בחיים. ובחיים אנחנו מוצאים פה ישות לאומית נצחית שמופיעה את החיים, אם אנחנו מבינים שזה מה שאנחנו מחפשים, במלוא כוחם וגודלם. במקסימום שאפשר לראות. אז אני מתחבר לזה.
אז אם כך, אפשר להבין את העניין שבעצם הקדוש ברוך הוא מדבר אל העם.
הקדוש ברוך הוא מדבר אל העם, זה הכוונה הקדוש ברוך הוא מופיע דרך חיי עם ישראל. וגם בדיבור, כן, מה זה?
זה יותר כזה משלי, או יותר כזה
בקרקטור,
שאתה
יכול לסנדר
את
האוזן? כן, לא, זה גם כל. הקדוש ברוך הוא זה משהו שבסוף גם מתגלם בדיבור. אבל מאיפה אני יודע שהקדוש הוא דיבר איתנו? זה מה שאני מנסה שוב. אתה שמעת על הקדוש הוא מדבר איתך?
לא, מה שהבנתי אנחנו קוראים את זה בגלל שאתה
רואה מן שמיים,
ואיך שזה מגלה
בתוך ההסתורים. יפה, איך המגע שלי עכשיו, בשנת 2015 למניינם, שאני נמצא עכשיו במדינת ישראל, איך אני יודע, איך להתחבר לאלוקים? תשובה. כי אני מסתכל, ואני אומר שאני חלק מישות לאומית נצחית, שמופיעה בחיים את כל הזה. ואז אני מתחבר אליהם. זה
הרעיון.
שורי בעת
הראשון זה
לראות את הכי כמו שאתה נאמר. כן. נמשיך? אנחנו לא נתקדם, אבל בוא, אנחנו חייבים להתקדם, בוא, אני מבין, אבל חייבים להתקדם, בוא נמשיך, אף על פי כן. בוא נמשיך, ובהמשך, אם יהיה זמן, מקסימום אחרי זה שאלה, זה צריך להבין משהו, ההורים שלי גם רואים את התוכנית, את השיעור הזה, וכל פעם שיש יותר מזו שאלות, אני אחרי זה מקבל על הראש מהם. באמת, אני פחד. אמא שלי תתעצבן, אומרת לי, אומרת לי, אני לא שומעת שום דבר, אתה לא שומע את השאלות שלכם באינטרנט. אני מנסה, אבל גם אם כן, ואז היא אומרת, זה לא אהבתי את השאלה הזו, כן אהבתי את השאלה הזו, אתה לא תסבך אותי מאמא שלי. אז תן לי קצת להריץ, ובסוף שאלות וזה. תראה, אמא, אני איתך. עכשיו גם הסתבכתי, וואי, איזה טלפון הולך לקבל בסוף השיעור הזה, חבל על הזמן. הלאה. אז אומר הרב, זהו כוחו של ישראל. בסדר? זה עניינו של ישראל. עם ישראל, זה מה שקראנו במשפטים האלה, מופיע את החיים במלוא עוצמתם והדרה. בכל מקום שיש יסוד אידיאלי נצחי אלוהי לדרכי האורה, של דעת אלוהים התאורה מרוכז באיזה אומה, בשיעור קטן וגדול, רק ממנו עולה. אומר פה הרב דברים, שכמובן, תגידו מאיפה הוא יודעים את זה, זה מגיע מתוך האמון שלנו. אחרי שאנחנו אומרים שיש עם ישראל, אנחנו מאמינים בתורת ישראל, ועכשיו תורת ישראל מספרת לנו שכל הדברים הטובים שאתה רואה בתרבויות האחרות, הם מתחילים מעם ישראל. מה שאומרים חז"ל, ישראל קדמו לעולם. שאנחנו מוצאים בכל מיני ניצוצות של מוסר, של אידיאלים, של הצלחה באומות העולם, זה מגיע מכוחם של ישראל. זה מגיע מהחיבור השורשי של אלוקים בעולם, שזה דרך עם ישראל. כמו שאמרתי, זה משפט שעומד בפני עצמו, תגידו, מי אמר לך? אבל זה מתחיל אותה מהמהלך הכולל. יש לך אמון בזה שאתה רואה שיש את האומה הישראלית לדורותיה. ולאומה הישראלית לדורותיה יש תורה. ובתורה מספרים לך שהדברים הטובים בעולם הם מתחילים מהרוח הישראלית שמתנוססת בהם, למרות שהם מופיעים אצל אומות העולם. וכל המאיב והמחשיך בנו בעמים אחרים את האורה האלוהית, את החפץ הציורי והמעשי לשלטון של עילוי, כל עוז של צדק ואור, זהו תולדה של המחשבה הזרה, שלא תדע את שם השם ודרכיו. לעומת זאת, כל פעם שאנחנו מוצאים בחיים, הוא קורא לזה החשכה של האורה האלוהית. כאשר אנחנו מוצאים צדדים של כישלונות, של צמצומי חיים, של טיפשות, של חיסרון בטכנולוגיה, של חוסר דיור, כל משהו מצמצם את החיים, ממה זה מגיע? מהמחשבה הזרה שלא תדע את שם השם ודרכיו. זה מגיע מתוך אותה תפיסה, שרואה את אלוקים כחיצוני למציאות, ומכיוון שאלוקים חיצוני למציאות, אז לא צריך להשקיע בחיים, ואז החיים הופכים להיות מדולדלים, מסכנים ובעלי כישלון. זה אומר רב שורש הכישלונות של האנשים. שורש הכישלונות מגיע מזה שאדם כאילו, החיים האלה הם לא רואה את אלוקים בתוך החיים, ואז לא רואה את אלוקים בתוך החיים, גם אין מה להשקיע בהם. אם אתה אומר שלא, אלוקים נמצא בכל דבר, אז אתה עושה את המקסימום כדי שהדברים יופיעו במלוא כוחם, במלוא שכלולם. מה זה? איך יש קיום למחשבה זרה כזו? באמת, זה קיום מוגבל. המחשבה הזו היא, יש לה איזה זמן שהיא נגמרת, אבל בזמן מסוים יכולה לגרום נזקים. אדם שחי בחיים רשלנים, או חברה שחיה בחיים רשלנים, בחוסר אמון באלוקים, בסוף תיכחד. בסוף תיכשל ותיפול. אבל בינתיים, מחזיק אותה צדדים אחרים, והכישלון הזה עוד דרך שהוא בטל ברוב. אבל ככל שהכישלונות האלה ילכו ויגברו, בסוף זה יגרום לקריסה של אותו אדם או של אותה חברה. ולכן אומר הרב, ואם תקרא, אם אותה מחשבה זרה תקרא בשם אלוהים, או תפנה אל האלילים, או תחכה לפנות אל היחס העצמי של האלוהות, שהזרות והריחוק יחשיך את האור, ולא תקום מן התכונה לאומית נצחית וחזקה לבאור השם, הנה זה אומר הרב, זה הקריטריון. לא כמה שאנשים אומרים, אנחנו רוצים את אלוהים, אנחנו מאמינים באלוהים. המדד זה, האם קמה ממנה תכונה לאומית נצחית וחזקה. זה שאתה מייסד דת ומספר שאלוקים דיבר איתך, סבבה. אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת. מתי אנחנו נלך איתך? שאנחנו נראה שאתה, נקרא, בשטח מראה איך אלוקים מופיע. תקים אומה נצחית, תקים פה אורח חיים לאומי שימשיך לדורי דורות, אז נבין שיש על מה לדבר. פחד לישון. בסדר. אני אומר, זה איך, אני אומר, זה שבן אדם מעיד שאלוקים דיבר איתו, זה חסר חשיבות. מה המדד בסופו של דבר בחיים, זה האם בן אדם מצליח. מבין, האם החיים, הוא מצליח להקים חיים מלאים לאורך זמן. זה לא רק בגבי תפיסה לאלוקים, ביחס לכל דבר. בן אדם אומר, תשמע, יש לי את התיאוריה לחיים הטובים בעולם. יש היום כל מיני כאלה, יודע, קואוצ'רים כאלה, שמניחה סדנאות, איך לחיות חיים מאושרים. זה היה לי פעם איזה מפגש עם אחד כזה, סוג של קואוצ'ר. אז התעניינתי, מה זה, הוא שאלתי מה איתו בחיים שלו, אז הסתבר שהוא בחיים כבר גרוש פעם שלישית, בקיצור, מובטל וזה, ופיתרו אותו מזה וזה, ועכשיו הוא הלך להיות קואוצ'ר כסוג של ברירת מחדל, מה שעשה לי המון חשק לא, זה עושה צחוק, אתה כולך כישלון בחיים ואתה מנסה, למה זה, למה אדם, כי אם אתה כל כך חכם ויש לך כאלה שיטות נפלאות איך להיות קואוצ'ר, אז איך זה שאתה בחיים ככה? אז אותו משקל פה, אתה מדבר, יש לי דעת, יש לי כיוון, נו, אבל איך זה יכול להיות שהחברה שאתה מקים מתמוטט אחרי דור אחד, אחרי 10 דורות? מה זה? בסדר? אבל עם ישראל, א', זה רק אומר לך שיש שם נקודת אמת לא פשוטה, שצריך להתייחס אליה. אבל אין מה להשוות את זה לעם ישראל. מסכים איתך, כל דבר שהוא ממשיך לאורך זמן, זה אומר שיש פה יותר נקודת אמת. משני דברים. א', שעם ישראל קיים יותר לפני כל הדברים הללו, בסדר? ובאיזשהו מקום הוא השורש שלהם, זאת אומרת, הם כולם מודים שהם לקחו את הרעיון. ב', זה כבר הבדל יותר עמוק, שכל התרבויות האלה, הדתות, הן לא מדברות על יסוד לאומי. מדברות על דת, על איזשהו רעיון שמתלווה לחיים. עם ישראל מדבר על משהו שהוא יותר בחיים. לאום, עם. עם שעובר בגנטיקה מדור לדור. וזה כבר אלוהים שמופיע, את מבינה, לא, בדיוק, כן, לא רק בשכל ובאידיאולוגיה, אלא ב... כן, זה היה כיוון. לכן זה כבר מבדיל אותנו בין שאר הדברים. ואני אומר, בוא נלך אפילו עוד בלי ה... אצל המה זה, עם ישראל, זה הדבר העתיק ביותר, המצליח ביותר. מה זה? למה? אם זה ככה, אז עם ישראל היה צריך להיעלם, נכון? אם עם ישראל היה תחנה לנצרות, אז ברגע שהייתה כמה נצרות, היינו מצפים שעם ישראל ייעלם. נכון, ובצדק. כי העם הזה שאתם טוענים שהוא הרי תחנה, הוא לא רק שהוא לא נעלם, הוא שורד בניגוד לכל התחזיות, ועוד בסוף מצליח לעשות דברים שאתם הבטחתם שלא יצליח יותר. מי שבעיה פה זה הנצרות, לא אנחנו. לכן אני אומר, אז אין לנו בעיה, יכול להיות, זאת אומרת, הטענה הזו, כאילו, אתם הייתם תחנה בשבילם. זה לא, א', זה מתחיל מחוסר הבנה בכלל שום מה עם ישראל רוצה, כי הנצרות, כמו שאמרתי, זה דת, זה לא לאום. הנצרות היא לא המשך של היהדות, היא משהו אחר. היא לקחה רעיונות יהודים, אבל הרעיון הבסיסי של היהדות, שמדובר כאן על עם שמופיע בחיים, ולא על אנשים שיש להם פילוסופים רוחניים, זה הנצרות לא הבינה אף פעם, והיא ממשיכה. אבל אני רק אומר, אפילו לצורך העניין, שאתם אומרים שיש לכם עכשיו פלסף יותר טוב משלנו, אז תסבירו, איך זה שהעם הזה לא נעלם? לפי כל התיאולוגיה שלכם, עם ישראל היה צריך להיעלם מזמן. או לפחות היה צריך להישאר מושפל וקטן, לפי איזו תיאוריה שהם פיתחו עם הזמן. בסוף העם הזה חוזר לארץ ישראל. זה בעיה קצת.
שאלה מה הייתה בכוח, בוא נגיד, אנחנו אומרים את זה בגלל שאנחנו
נקרא בהקמת... שאלה טובה, טוב. היום יש לנו פרספקטיבה היסטורית. מה אמרו לפני 1,000 שנה? תשובה. לפני שהייתה פרספקטיבה היסטורית, הייתה נבואה. תבין, בימי התנ״ך עוד לא הייתה פרספקטיבה היסטורית, אבל האדם היה באמת חי את הקשר עם אלוהים בצורה כזו, שהרעיון הישראלי היה ברור לו גם בלי שהוא מסתכל פרספקטיבה היסטורית. מאז שנחרב בית המקדש, אין נבואה. לפני מאה שנה כבר היה פרספקטיבה היסטורית. כן, גם היה, מחורבן בית המקדש כבר היה לך פרספקטיבה היסטורית. היה לך כבר מספיק. כבר אתה יכול להתחיל לבדוק את הדברים גם בשכל, לא רק בנבואה. יש כבר עם שקיים 2,000 שנה, שורד וזה. כמובן, כל שנה שעוברת זה רק מחזק את זה. אבל, עזוב את השאלה השנייה, מה אתך? זה בהמשך. לכן אומר הרב, איפה אנחנו? ומבלעדי, כן, שורה אחרונה בעמוד, ומבלעדי השאיפה המוסרית העדינה הפנימית החקוקה באמת ביעקב וחסד לאברהם, תודה רבה, מים, תודה. לא פשוט, לא, עזוב, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמרתי על נס חנוכה, שהמים יהפכו לקולה. ומבלעדי השאיפה המוסרית העדינה הפנימית, החקוקה באמת ליעקב וחסד לאברהם, כן, כלומר, לולי התכונה הפנימית של עם ישראל, באמת העמים אינם משתחווים לאבל ולריק ומתפללים לאלו יושיע. אני חושב את האמת, מה שמטריד אותי פה שאני רציתי להגיע לאיזה פסקה, ואני, לפני שאנחנו שבוע הבא איזה חנוכה, אז אני ברשותכם קורא מהר את השורות הבאות, ונסביר את הנקודה, ועוד שבועיים, שבוע הבאים שלו, יש חנוכה. אז עוד שבועיים אנחנו נתעכב, אבל אני קורא בזרזות. תשועת אלוהים איננה קרובה, כי אם לפי אותה הרוממות המוסרית שתטביע הקריאה בשמו, באומה, באנושיות ובמציאות. קוראי בשם השם שלא במקור ישראל אינם יכולים אחרת, כי אם שיעשו את קריאת האחדות הילדותית לחטיבה תכליתית, נסביר את זה עוד מה הכוונה, מבלעדי דרכי ההוראה שהם מוכרחים להיות נובעים האידיאלים אלוהים, שלא רק בנפש יחידית של אדם נעלה הם קבועים, כי אם בצורתו של יעקב בכללו, בצורה הלאומית של כנסת ישראל, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל, והיא הולכת ומתעלה בין בעלייתה, בין בירידתה, שהיא לעולם צורך עלייה. נתעכב הדברים, אבל בגדול מה שהרב רוצה להגיד פה, זה מה שאמרנו בעל פה. זאת אומרת שהעם ישראל זה לא אנשים פרטיים, אלא יש פה עם שמרזיק מעמד ושורד בכל התנודות ההיסטוריות. עכשיו השלוש שורות שרציתי פשוט היום שנראה אותם כדי שנסגור פה איזה פינה. השנאה לישראל במקורה הפסיכולוגי נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראלים במובן הלאומי והכללי, שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל גם בלא הבנה וידיעה, כמו שאומרים חז"ל, אף על גב דיהו לא חזי, מז לחזי. הרב נותן פה הסבר עמוק לכל תופעת האנטישמיות ביחס לעם ישראל. תופעת האנטישמיות היא תופעה מפליאה, שעוד נתעכב עליה. זו תופעה שאין לה הסברים הציונליים. היא עתיקה כימי עם ישראל, וכל דור היא מתלבשת מסיבות אחרות. זאת אומרת, בימי האלילות זה היה כנגד האמונה של עם ישראל, שאיימה על האלילות, אמונת האחדות. בימי הימי הביניים הדתות, הייתה שנאה על רקע דתי, שעם ישראל יש לו דת אחרת מהנצרות והאסלאם. בימי העת המודרנית, מה שנקרא, העידן המודרני, השנאה הפכה להיות על רקע שנאת הזר, שנאת האחר, כן, היהודים שהם שונים וזה, או שאין להם לאום. אחרי שהיה להם לאום, אז שיש להם לאום שונה. והנה, עכשיו אנחנו נמצאים במוטציה חדשה של האנטישמיות. שנאה על רקע מדינת ישראל. לא שנאה דתית, לא שנאה על רקע הזר, אלא על רקע הזה שמדינת ישראל נתפסת כמאיימת על שלום העולם. ברור זה הכל ביחד, אבל אומר עצם זה שאתה רואה שזה, זאת אומרת, זה תופעות שונות, כל פעם מוסבר בצורה אחרת, כל פעם נכתבים הסברים למה שונאים את היהודים, וכל פעם זה הסברים אחרים. אז מכאן אנחנו באמת מבינים שהתשובה לא נמצאת בדברים המקומיים. שונאים את עם ישראל כי אנחנו דתיים, שונאים את עם ישראל כי אנחנו זרים, שונאים את עם ישראל כי יש מדינת ישראל. לא. שונאים את עם ישראל, יש פה איזו שנאה מהותית, שהיא חורזת פה את ההיסטוריה. מה השורש שלה? הערת סוגן, כאלה תבינים גם שגם ניסיון לפתור את צינת ישראל בהתייחסות רק לבעיות המקומיות, היא נועדה לכישלון. מי שחושב שהפתרון לאנטישמיות בעולם זה שעכשיו מדינת ישראל תוותר על, לא יודע, יהודה ושומרון.
זה לא מתוך
קינה? זה מה שרב רוצה להגיד. לא, אבל מה זה מתוך קינה? בואו ננסה להסביר את העומק הפסיכולוגי של הרעיון. עם ישראל במקור, מה הוא אמור להיות? זה הנקודה. עם ישראל אמור, כמו שאמרנו, להיות מקור החיים של העולם. זה העם שמופיע את עוצמת החיים בצורה הגדולה ביותר. איך הוא אמור להשפיע על העולם? הוא אמור להשפיע על העולם בחיים שלו. את כמו לב באיברים, המשל הידוע של הכוזרי. זה שעם ישראל חי במלוא עוצמתו, ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו', זה אמור לשדר לעולם זרמי חיים. כמו, יש פה איזה ישות לאומית, פנומנלית, מופלאה, נצחית, שהיא חיה במלוא העוצמה. וזה אמור עכשיו לגרום לכל העמים את ה, מה שנקרא, התרוממות, אנחנו קוראים לזה בשפה התורנית, בצורה סגולית, בצורה על-הכרתית, לא הכרתית. יש פה, כמו הדוגמה שלה הכי אפשר להבין אותה, זה כמו שנכנס איזה מורה לכיתה, ועוד בלי שהוא אומר מילה, כולם מתמקדים בו. קוראים לזה קריזמה. מה זה קריזמה? הוא לא, לא, לא פחד, זה אולי המורה שלך היה, אני יודע מה היה. באמת חשב על מורה שמעריצים אותו, לא מפחדים ממנו. למה זה, מה זה קריזמה? קריזמה זה לא שהוא שכנע אותו, אלא אנשים, או מפחדים שהוא תהיה להם עונש, אלא אנשים מרגישים שנכנס לפה אדם עם עוצמה. וכולם רוצים להתחבר לעוצמה. בסדר? זה ה...
זה בדיוק היפה.
מה? מה זה? או, ככה, אני אומר, האידיאל, עם ישראל אמור להשפיע בעולם. עם ישראל פשוט אמור לחיות במלוא כוחו, עוצמתו וכו', וכל העמים כולם יתמגנטו אליו ולאט לאט ילכו ויתעלו. אלא מה קרה? בתהליכים ארוכים שלא נדבר עליהם עכשיו, אלא בפעם הבאה, מה שקרה זה שעם ישראל, בגלל חורבן בית המקדש, חורבן הנבואה וכו', הוא התחיל להשפיע בעולם לא בצורה של חיים, אלא בצורה של דת, בצורה של עטפות מוסר. ועטפות מוסר זה מעצבן. גם שיודעים שזה נכון, אתם מבינים? שיש עכשיו, אם נבין את המשל שמענו קודם, יש איזה מורה שהוא יושב על התלמידים והוא אומר להם דברים נכונים, התלמידים יודעים שהוא צודק. אבל יחד עם זה שהם בהכרח מיישרים קו עם המורה, כי הם מבינים שהוא צודק, או שמפחדים ממנו, הם שונאים אותו. כי הוא כל הזמן דוחק את החיים שלהם. הוא לא מרים אותם מתוך החיים, אלא הוא מגיע מבחוץ. בדיוק, כאשר בעם ישראל נתפסות התפיסות הילדותיות של היחס לאלוהים. מראה, עם ישראל לא מבין שהדרך לחיות את אלוהים זה על ידי עוצמת החיים. ועם ישראל מגורש מארצו, והוא כבר לא נמצא עם ממלכתו, עם צבאו, עם כלכלו, אלא זה הופך להיות חבורת אנשים שמסתובבים בעולם ומטיפים לכל עולם, תקשיבו, יש איזה ישות, יש איזה כוח רוחני, יש איזה מוסר שכולנו צריכים להשתעבד לו. העמים אין להם ברירה, הם יודעים שזה נכון, כי באמת, מה, חייבים בעולם קצת מוסר, עתינות, צריך באמת, הם צודקים, צדק, אי אפשר ככה רק להרוג ולהתפרע. אבל יחד עם זה שהם מקבלים את זה, הם מפתחים בלב שנאה אל העם ששידר את הדבר הזה. זה כמו שיש איזה ילד מצטיין בכיתה, שכל אומרים, תלמדו ממנו, תלמדו ממנו. בסדר, הילדים לומדים ממנו, אבל הוא ילד כפות, כאילו מעצבן כזה, הוא כזה כל הזמן כזה, אתה יושב פה ומפריע לנו לחיות כמו צריך. וזה יחסי אהבה שנאה, כמו פרפר ואש, אתם יודעים, פרפר הוא אש, אז הוא נמשך אל האש, הוא יודע שהאש תהרוג אותו, אבל הוא נמשך, כי זה חזק ממנו. ככה פחות או יותר מערכות היחסים של אומות העולם עם עם ישראל. במשך אלפי שנה מבינים שיש פה איזה עם ש... כן, הוא אומר דברים נכונים, יש שם בתנך שלו, בנבואה שלו, רעיונות גדולים וזה, טוב, הם צודקים וזה, אבל יחד עם זה כל הזמן. לא נותנים לנו לחיות העם הזה. העם הזה מאיים עליהם. ולזה שורש השנאה בעם ישראל. מה הפתרון לפי זה לאנטישמיות ולשנאה? שעם ישראל יתחיל לחיות. הפתרון לשורשי, לשנאת העמים, את עם ישראל, זה לא שעם ישראל ימשיך להטיף את המוסר שלו. אלא שעם ישראל ימלא את יהודו המקורי. יהיה בארצו, בעוצמתו, בממלכתו, עם כל הכוחות, וזה מה שיגרום עכשיו להבין כולם את המגנות הזה. יש כאן עם שחי חיים מלאים, חיים של פריחה כלכלית, צבאית, אומנותית, והכל מתוך טהרה וקדושה, לזה אנחנו רוצים להתחבר. אבל כאשר העם לא חי ככה, אלא זה חבורת נוודים ברחבי העולם, בלי ארץ, בלי חיים, בלי הצלחה בשום תחום, והחברה האלה מסתובבים בכל מקום, אומרים להם, נו, 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 תדעו לכם, זה לא בסדר שאתם מצליחים, זה לא בסדר שאתם מאושרים.
יש איזה עם מפורד, מפוזר.
נכון, הנה, זה מה שהמן אומר, נכון, הנה עם מפוזר מפורד מכל העמים, נכון, ודתי המלך אינם עושים. עם מעצבן, אתם חושבים על זה באמת, יהודים זה באמת עם מעצבן.
אבל כתרו כל ההיסטוריה, לא היה דווקא מזה שם,
אז זה בדיוק מה שרצים להגיד, זה מה שאני אגיד לך, שזה לא, תשים לב, האנטישמיות היא כל פעם לובשת צורה אחרת. מה שאתה אומר עכשיו זה תיאור של האנטישמיות בעידן המודרני, שההאשמה הייתה שאתם היהודים מסתגרים עם עצמכם.
לא, לא טענתי את זה. אמרתי שכאילו, זה שבאורך ההיסטוריה, זה ששחטו יהודים, סגרו יהודים, זה לא בגלל שהם עשו
מול
באופן אקטיבי.
לא, אבל זה מה ששודר. ברור, ברור, זה לא שכל יהודי הסתובב שם. זה היה אבל העומר החיים של עם ישראל.
אז זה זו שאני אביא את העומר החיים הזה?
לא, לא, כי העומר החיים הזה זה עומר ששידר חולשה. עומר החיים של עם ישראל בגלות, זה עומר חיים שאומר, תקשיבו, זה לא בסדר שאתם מאושרים. זה לא בסדר שאתם מפתחים את העולם הזה. עומר החיים, כן, בטעות כמובן. אומר החיים, אתם אנחנו צריכים להיות רוחנים, כי זו התפיסה הילדותית. אנחנו צריכים להיות מוסרים, ובשביל המוסר אתה צריך להקריב בשביל אחרים. זה נכון, אבל יחד עם זה יש בזה גם שקר. למה שאני צריך להקריב את עצמי למען אחר? אז מי שעושה את זה, הוא עושה את זה, אבל הוא שונא את זה שלימד אותו את הדבר הזה. מי שאגב ניסח את זה בצורה הטובה ביותר, זה היה היטלר. היטלר. הוא, אומרים, נשמה אפלה, שידע לקלוע בדיוק. הוא אומר, היהודים הכניסו את חיידקי המוסר בעולם. אומר, העולם צריך, זו התפיסה הגרמנית בשורשה, והעולם צריך להיות עם כוחות, עם עוצמות, עם פראות, החזק, שורד, זה, בזה תמון העושר של האדם. וכך העולם מתנהל באופן אבולוציוני, באופן טבעי. עד שבאו יהודים והרסו את זה. כל מקום שהם מגיעים, מתחילים להכניס הומניזם וזכויות ומחשבה ומוסר ואלף אחד גלגולים של הדת המעוותת שלהם. אותו. כן, משתמש בביטוי הזה, חיידקי מוסר.
למה הוא נחשב בעצם חלש? והיו דווקא בתפקידים מבחינת החוכמה?
כפרטים, כפרטים, כן, אבל לא כעם. אני אומר, כי היהודים היו כפרטים, הם היו בעמדות השפעה, אבל כעם, זה היה עם ששידר בדיוק ההפך מחיים. ואז, ממילא, אותם פרטים שהיו בעמדת השפעה, הם גם נתפסו כאינטלקטואלים מעצבנים, אתה מבין? זה אנשים שכאילו, כמו שאמרתי, אתם לא שייכים לעם מצליח, אתם עם סנוי, בזוי, מושפל, אבל אתם מסתובבים בכל מקום, תופסים, בגלל שאתם כאלה אינטלקטואלים ורוחניים, אתם תופסים במתות השפעה, ולוקחים לנו את כל הכסף, לוקחים לנו את כל שמחת החיים. אני אומר שוב, תחשבו קצת, באמת תראו שהאופי היהודי, כאשר הוא לא מופיע בצורה מלאה, אלא מופיע, איך שקוראים לזה, בצורתו הגלותית, זה אופי נורא מעצמן. זה וכחנים, זה כל זה כזה, כאילו. אתה לא יכול להגיד משהו, יהודים מתחילים. עכשיו אנחנו בהמשך, א' זה נכון. אנחנו אמנם, ברוך השם, כבר 100 שנה, 150 שנה כבר בתוך מה שנקרא תהליכי הגאולה, אבל עדיין, יש פה, באמת נכון, בעם ישראל, זה אחד, תשמע, לא עשיתי בדיקה בכל העמים, אבל בלי ספק שהווכחנות בחברה הישראלית, הנה, אנחנו עכשיו הולכים לקראת בחירות, תראה מה הולך פה. זה כן, זה כאן שאלות, אבל זה בנוי, זה יכול לבוא לבדי ביטוי אחר, למשל במספר עורכי הדין שיש במדינת ישראל. יהודים אוהבים להתווכח. הם טיפוסים אינטלקטואלים שבאיזשהו מקום שזה לא מופיע בצורה נכונה, זה מה שנקרא פול גז בנוטרל, אתה מתווכח, אתה לא חי. שנייה, אז השורש האנטישמיות היא סביב הטיפוסיות הישראלית הזו. כאשר זה מופיע בצורה המלאה, במלכות שלמה בזה, זה שכל, זה רוחניות, אבל רוחניות שמופיעה בעוצמת חיים, שמשדרת משהו גדול שרוצים להתחבר אליו. אבל כאשר זה לא מופיע בצורה כזו, אלא מופיע בתפיסה הילדותית של אלוהים, של משהו חיצוני, זה הולך ומעיק, הולך ומעיק, הולך ומעיק, וזה מעורר את השנאה לדורותיה. זה השורש האנטישמיות, ומלא גם זה השורש התיקון. לא יודע, אני לא מבין פוליטיקה, אני לא מבין.
את ההרס הזה למדינה.
אני לא מבין בפוליטיקה, לא יודע, לא יודע.
אבל אם יש לי חוכמת חיים הכי טובה להסביר...
אין לי מושג, אין לי חוכמת חיים, אני גם לא רב, אני בחור צעיר, אין לי שום מושג. לא יודע למי להצביע לבחירות, אני לא רץ לפריימריז, אני לא יודע למי להצביע לפריימריז. עזבו אותי, אני כבר שבועיים, דברים, ועכשיו יש 3 חודשים, אין לי כוח, לא יודע, לא יודע. אני, אתה יודע, זה הכיף בלהיות רב לאמונה. אני לא צריך לעשות שום דבר, אני כזה רב. פלסף. נכון, לכן הלכתי למקצוע הזה. פוליטיקאי צריך להחליט דברים מעשיים, למה זה? אני יכול לדבר באידיאלים גבוהים, לך תוכיח שזה לא נכון. נדבר עכשיו על האנטישמיות, על הזה. מה, נזרום עם זה, נכון? לא יודע מה עושים עכשיו. כן, יאללה, נו, בוא, עכשיו, זה לא פוליטיקה, כן, נו, קדימה, נו, שאלה אחרונה, ובזה נסיים. עוד פעם, ש? כן. לא, מהשלילה שהישראל משדרים. ישראל אמורים לשאוף לחיים, ובמקום זה משדרים שלילה. עם ישראל במהלך הגלות משדר שהוא לא רוצה לחיות, הוא רוצה רק להיות פלספנים דתיים, תתה. זה מה שגורם לגויים לשנוא אותו. לטווח... איך תקרא את שם השם בעולם? לא בזה שאתה תסתובב בכל מקום ותטיף לאנשים מוסר. בזה שאתה תחיה בארץ ישראל, בכל עוצמתך, זה יהיה תהילת השם בעולם. כן, בדיוק, ניסחת את זה מצוין. מה שמפריע לגויים בעומק העניין, שישראל הוא לא באמת ישראל. שישראל לא מקיים את יהודו, אלא הוא יהודי. כן, זה מה שאומר המדרש, אם הגויים היו מבינים, היו בונים בזהב את בית המקדש. הגויים בעצם רוצים שעם ישראל יופיע במקדשו, ממלכתו וכו' וכו', רק שמכיוון שהם לא יודעים לנסח את זה, אז מה שהם, זה כמו, יש מקום שהרב אומר, זה כמו שתינוק לא מקבל את המזון שלו מאמא שלו, אז הוא מתחיל לנשוך אותה. בסדר? אז זה הרעיון. הגויים לא, אתם אמורים לתת לנו חיים עוצמתים זה, במקום זה אתם מפלספים איתנו, אז ברור שנשנא אותך. אתה
לא מדבר על שנאה שתמיד תהיה שנאה?
לא, 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 ככל שעם ישראל ילך ויופיע יותר את החיים שלו, ככה גם השנאה תלך ותתמעט.
מה זה בלא
הבנה בעניין שלנו? כן. שלהם? שלהם, שהם שונאים, אומר עכשיו הם שונאים אותנו, אז עוד נתעכב על המשפטים. אומר שהגוי ששונא אותנו, הוא לא עושה אותנו מתוך הכרה. תשאל עכשיו באירופה, למה שונאים את ישראל? הם לא יגידו לך, כן, כי במאמר דת אלוהים אנחנו מבינים שאנחנו לא חסר לנו את זה. הם, מה זה? היום גם זה אופנתי להגיד, שונאים את ישראל. הוא אומר, אנחנו שונאים יהודים, למה? כי היהודים במדינת ישראל מדכים את העם הפלסטיני. או מי שקצת יותר רציני, בא ואומר, אני שונא יהודים, כי בגלל מדינת ישראל זה מערר את מחירי הנפט בעולם. אתה מבין, זה יעשה. אבל הרב אומר, סביר לך, למרות שמבחינה הכרתית הוא אומר ככה, אף אגב דיו לא חזי, מזלי חזי. השורש ההתנגדות, הרי כמו שאך תמיד, הם תמיד בהסברה הישראלית אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? יש כל כך הרבה בעיות בעולם, תראה מה קורה בסוריה, תראה מה קורה שם, הרי, מה אתם מתמקדים עלינו? תשובה היא, כי מתחיל, זה מתחיל ממשהו אחר. אמן? זה מתחיל לא מה... זה בא לידי ביטוי בסיבות הפוליטיות הארציות, אבל זה מתחיל למשהו שורשי יותר. זה מתחיל מזה שאנחנו לא משדרים שאנחנו צריכים, ואז מתעוררת שנאה, כבר מדבר על שנאה של אלפי שנים, זה לא משהו שנעלם ביום, תמיד? זה לא שעכשיו בגלל שמדינת ישראל עשתה משהו עכשיו, זה על גבי אלפי שנות שנאה לעם ישראל, ועכשיו זה גורם לאותו צרפתי להתמקד דווקא בבעיה של השר הפלסטיני שמת בהתקף לב שם במחסום, ולא ב-3,000 ילדים בסומליה שנהרגים מרעב. כי האינסטינקט שלו זה יהודי, ועל זה כבר מלבישים את ה... זה שורש.
ומה, לא דיברת בכלל על הצד השני, שעם הפצצת אטום שם,
זה ציון. אחרי שהגענו לפוליטיקה, אתה רוצה לשלוח אותי לפצצת אטום, נו בחיית. גם בזה אני לא מבין.
אז אתה יודע איך אתה אמר שאני יצא
פצצת אטום? טוב. כן, בוא נסכם. כן, בואו נסכם את הדברים, רבותיי. מה שראינו היום, עשיתי את זה באמת, תהילגנו פה הרבה דברים, אנחנו בעזרת השם עוד נתעכב עליהם, אבל מה שראינו באופן כללי, זה שהרב מדבר על זה, שעם ישראל זה היצור חיים העוצמתי ביותר בעולם, ומילא להידבק באלוהים זה להידבק בעם ישראל, וברגע שעם ישראל לא חי את החיים הישראלים האמיתיים, לא חי את חייו, אלא נכנס ל... הבנת אלוהים מוטעת, שהמטרה היא לדכא את החיים ורק להטיף רעיונות מוסר מבחוץ, הדבר הזה מעורר שנאה אצל העמים שהם נאלצים לקבל את הרעיונות האלה בגלל שהם נכונים, אבל הם מרגישים באינסטינקט שלהם שזה מדכא ומצמצם אותם, ומילא זה מפתח אצלם שנאת נצח לעם ישראל. שהשנאה הזו היא לא תלך ותיפטר משורשה עד שעם ישראל יחזור לכם. כאן אתם מבינים שכל הפסוקים שמדברים על זה, שדווקא מתוך זה שעם ישראל יהיה עם לבדה, דווקא מתוך זה שעם ישראל ישוב לארצו, זה מה שיביא את הברכה לכל העמים. זה נראה הפוך. מה? להפך. זה שעם ישראל מנסה להיות אוניברסלי ולעבוד עם כל הוגים ולהטיף עליהם מבחוץ, זה מעורר שנאה. ברגע שעם ישראל מתכנס לתוך עצמו בשביל לבנות את ממלכתו, מה זה? כן, ובגויים לא התחשב, והוא בונה את חייו המלאים, זה בצורה, כמה שזה נשמע מוזר, פרדוקסלית, זה מה שהביא בסוף את הברכה האמיתית לכל העולם. זה ביטוי כזה שהרב צבי יהודה, שהוא אמר פעם, אנחנו, המלחמה שלנו היא נגד המלחמות. אנחנו יוצאים למלחמה נגד הגויים, כדי שלא יהיה מלחמות בעולם, צריך עכשיו להילחם ולשמור לייחודיות של עם ישראל. טוב, חברים וחברות, שיהיה לכולם חנוכה שמח. ועזרת השם נמשיך עוד שבועיים.